שמעת עימי מוריו רבי רב חיים שמולבת זכרונו לברכה, שרבו רבי רוחם ליבוביץ זכרונו לברכה אמר לו בפרשת בשלח לדבר על ביטחון. אז נדבר בעזרת השם על ביטחון. התורה אומרת בפרשת המרגלים, וינסו אותי זה 10 פעמים ולא שמעו בקולי. שעשרה ניסיונות ניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר. והגמרא מונה אותם, אחד מהם במראה. מה קורה במראה? וילכו 3 ימים במדבר ולא מצאו מים, ויבואו מראתה ולא יכלו לשתות מים ממראה כי מרים הם. אנחנו יכולים לתאר לעצמנו איזה מין מצב זה. הולכים 3 ימים במדבר ולא מוצאים מים. ובסוף, כשכבר מגיעים, ברוך השם, אל המים, המים מרים, בלתי ניתנים לשתייה. כנראה שלא התלוננו שקצת חסר סוכר, אלא שהמים מרים מדי, שאי אפשר לשתות אותם. וזה לא רק 600,000 הגברים, יש להם נשים, יש להם ילדים, הילדים בוכים, הנשים אולי גם כן בוכות. ויש להם בהמות, לבהמות הרי אי אפשר לדבר על יציאת מצרים ועל יד השם, בהמות הן בהמות. כמה בהמות היו שם? התורה אומרת צאן ובקר מקנה כבד מאוד, אבל חוץ מצאן ובקר 54 מיליון חמורים. מישהו יכול לעשות את עצמו עם 54 מיליון חמורים גויים? איזה רעש, זה הרי מהרעש לבד אפשר להתעלף, אני לא יודע איך אפשר לעמוד ברעש הזה. כולם צועקים למים. אז מה רוצים מהיהודים שהם שואלים מה נשתה? גם לא התפתו כאן בהתפתויות נוראות כמו שאמרו בפמחאות, למה אליתונו ממצרים או דברים כאלה? בסך הכל שאלו מה נשתה, אז למה זה נחשב לניסיון כל כך גדול שמנסים את הקדוש ברוך הוא? יכול להיות שאמרו את זה בסגנון של תלונה, תלוי איך אתה שואל את מה נשתה. אפשר לשאול מה נשתה, אפשר לשאול מה נשתה, תלוי איך אתה שואל מה נשתה. אבל אולי לדור דעה שראה כל כך הרבה ניסים, אז גם שאלה של מה נשתה נחשב בתלונה. אתה תסמוך על הקדוש ברוך הוא, השם ידאג שיהיה לך מה לשתות. היית יכול להתפלל אליו, לומר אבינו מלכנו תן לנו מים או איזה נוסח אחר, אבל לא לשאול מה נשתה, יש לך קושיה, מה נשתה. אולי הקדוש ברוך הוא בכלל רוצה ללמד אותם שאפשר לחיות גם בלי מים. הרי אחרי זמן לא רב, משה רבנו חי 3 פעמים 40 יום בלי לאכול ובלי לשתות. אז אפשר, יד השם תקצר, אפשר לאכול, לחיות גם בלי לאכול ובלי לשתות. אני חושב, אני לא יודע אם מותר לומר מחשבה כזאת, שאולי אם לא היו מתלוננים באמת השם היה רוצה להראות להם מדרגה כזאת, שיגיעו למדרגה שיוכלו לחיות בלי לאכול ובלי לשתות, רק מפני שהם התלוננו ושאלו מה נשתה, לכן לא זכו להגיע למדרגה הזאת. משה רבינו הגיע אליה, ואחר כך אליהו הנביא 40 יום לא אכל ולא שתה. אז אולי היו שואלים מה נשתה, אולי הקדוש ברוך הוא באמת רצה להראות להם שיכולים להגיע למדרגה כזאת שאפשר לחיות בלי לשתות 40 יום או זמן אחר שהקדוש ברוך הוא היה גוזר. מוצאים הרי בחז"ל הרבה פעמים שהפה של בן אדם גוזר עליו מה יהיה. הוא לפי ההתבטאויות שלו, לפי זה ההנהגה שלו. חז"ל אמרו שברית כרותה לשפתיים, שאברהם אבינו אומר לשני הנערים, ונשתחווה ונשובה עליכם, לכן חזר עם יצחק חי, אחרת יצחק היה נשחט בהר המוריה, מפני שאברהם אמר ונשובה עליכם, אז הוא חזר חי. אז ברית כרותה לשפתיים, התבטאת שיצחק יחזור, אז יצחק חזר באמת. מה היה באמת קורה אם אברהם אבינו היה אומר ואשובה עליכם, לא היה אומר ונשובה עליכם, אלא היה אומר ואשובה עליכם? אז יצחק אבינו היה באמת נשחט בהר המוריה, אני חושב שהקדוש ברוך הוא ידע מראש מה אברהם אבינו יגיד. אילו היה יודע שאברהם יגיד ואשובה עליכם, אז לא היה נותן לו את הניסיון של העקדה. אבל מפני שהקדוש ברוך הוא ידע שאברהם יגיד ונשובה עליכם, אז אפשר לתת לו את הניסיון של העקדה. יצחק יחזור חי, אין חשש, יצחק יחזור חי מניסיון העקדה. את כותבים, הגמרא אומרת, מה שמה בגמרא, שאילו אברהם היה אומר אחרת, אז, לא, אז יצחק לא היה חוזר. מפני שאברהם אמר, ונשוב עליכם, אז יצחק חזר. זה לצד הטובה, אבל גם לצד הרעה, אנחנו רואים, דתן ואבירם אומרים למשה רבינו, לא נעלה, אז הם יורדים בשאול תחתית, הם אמרו, לא נעלה, אז בסדר, אז לא תעלו, אתם תרדו. ישראל במעשה המרגלים הם מתלוננים, אומרים לקדוש ברוך הוא, או במדבר הזה לא מתנו. אז הקדוש ברוך הוא אמר, בסדר, מה שאתם אמרתם אתם קובעים, אתם אמרתם במדבר הזה לא מתנו, אז בבקשה במדבר הזה כך וכך 40 שנה כל הדור שהתלונן לא ייכנס לארץ ישראל, ימות באמת במדבר, מפני שאמרו או במדבר הזה לא מתנו. אז הפה של בן אדם הרבה פעמים גוזר עליו מה שיקרה, לכן צריך תמיד להיזהר מלהוציא דברים רעים מהפה. מקפידים הרי כשמדברים על אפשרויות לא טובות, לומר חס ושלום או ביטויים כאלה, שאומר שאני לא מצפה שיתקיים דבר כזה. חלומות, חזל אמרו שכל החלומות הולכים אחר הפה, לכן תמיד אם מישהו מספר שהיה לו איזה חלום בלילה, שלא יאמר שהיה לו חלום רע, תמיד לומר חלום טוב, לא חשוב מה התוכן של החלום, תמיד כל החלומות הולכים אחר הפה, שתמיד להתבטא לטובה. אז יכול להיות שאם ישראל לא היו שואלים, לא היו שואלים מה נשאל, היו שואלים איך נחיה, אז היו חיים בלי שתייה, אלא מפני ששאלו מה נשתה, אז היו צריכים לשתות. אז השם אומר משה, איך נשתו? אבל אחרת, אולי, אבל אני לא אומר שקבלו דעתי, אולי אני טועה בדבר הזה. אבל אולי, על כל פעמים היו צריכים לומר מה נשתה בסגנון של שאלה, לא בלשון של תלונה, או הנה, אתה רואה מה נשתה כאן? יש הרי מחלוקת בין חכמי המוסר, מה הגדר של ביטחון? האם ביטחון הפירוש הוא שמה שאני באמת אבטח בהשם ורוצה שיקרה, זה באמת יקרה? זו הייתה גישה אחת בין חכמי המוסר, שאם באדם בוטח בהשם שיקרה כך וכך, אז באמת יקרה. יש כמה סיפורים על אנשי מוסר שהיו צריכים להגיע נגיד למוסקבה, אבל אין לו כרטיס לנסוע ברכבת, אז שלחו לו מהשמיים כרטיס לנסוע ברכבת ועוד דברים דומים. מסופר שאחד מחכמי המוסר, אולי אפילו רב ישראל מסלנט בעצמו, פעם דרש בבית הכנסת ואמר שמי שיבטח בלב שלם שהוא יזכה בגורל, בהגרלה הממשלתית, אז יזכה באמת בגורל. אני לא יודע מה יהיה, אם כמה יהודים היו מושפעים לרב ישראל, וכולם היו פותחים בגורל, אבל אולי אז הממשלה הייתה פתאום מגדילה את מספר ההגרלות, שבמקום אחד יזכה, אז עשרה יזכו, אז אני יודע מה היה קורה. אז כל פעם כך הוא אמר בית הכנסת. אז סייד אחד החליט שבאמת הזמן הוא צריך לתרוח כל היום ולעבוד, והפרנס ככה ככה, יותר טוב וישב בית הכנסת וילמד, ויבטח בהשם שבאמת תבוא הזכייה הגדולה. אז הוא יושב שבוע, יושב שבועיים, והוא לא זוכה, ובינתיים כבר נגמר הלחם בבית, אז הוא פנה לאותו חכם, לרב ישראל אולי, ואמר לו, ילמדנו רבנו, הרב אמר שאם בוטחים בהשם הזוכים בהגרלה, אני בוטח בהשם וכסף אין. אז אומר לו רב ישראל, כמה זה הגרלה? נגיד מיליון רובל, אני אתן לך חצי מיליון, מזה תוכל להתפרנס בשפע רב, וכשתזכה במיליון תיתן לי אותו. אז הסייד הסכים. רב ישראל אמר, אז אין לך ביטחון, מי שבטוח שיקבל מיליון לא מוכר אותו בעד חצי מיליון. אז אם ככה אתה יכול לחזור לסיידות, אין לך ביטחון. כן, בישראל היה לו הרבה ביטחון, כי באמת היה צריך לתת 500,000, אני לא יודע מאיפה הוא היה לוקח 500,000. אבל הוא לא היה צריך לתת 500,000. אז זה גישה אחת. אבל בחזל יש הרי שלא תמיד בן אדם יודע מה טוב לו. חזל מביאים משל לשני בני אדם שהיו צריכים לנסוע באונייה. אחד הספיק והגיע בזמן לאונייה, השני אחר את האונייה, אז הוא כעס ועשה מה שעשה. אחר כך שמע שהאונייה טבעה בים, אז הוא הודה להשם על שלא הגיע בזמן לאונייה. אז בן אדם לא יודע מראש מה טוב בשבילו. הוא חושב שהרווחים הגדולים הוא ישיג אם הוא ייסע באונייה לאמריקה. אולי במקום זה הוא יהיה מאכל לדגי הים אם ייסע באונייה. הקדוש ברוך הוא דאג שהוא לא ייסע באונייה והוא ניצל. הודה לקדוש ברוך הוא שניצל. סיפר לי יהודי שהוא כשהיה ילד אביו עלה איתו מפולין לארץ ישראל וכל המשפחה בכתה מאיפה ימצאו פרנסה בארץ ישראל וברוך השם אבא מצא פרנסה בארץ ישראל והמשפחה ששרה בפולין אנחנו יודעים הרי מה שקרה שם אז האדם לא תמיד יודע אז מה פה שהוא בוטח בהשם שדווקא יצליח להישאר בפולין או משהו כזה אז החזון איש באמת אומר שההגדרה של ביטחון בהשם היא אחרת. זה לא שאני קובע להשם מה יקרה כעת, אלא שאני מאמין שכל הדברים מתנהלים על פי השגחתו, שהוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. וכל מה שהוא עושה ממילא, הרי אנחנו יודעים שכל דוד רחמנה לטב אביד, אז השם יודע מה טוב, אני לא יודע מה טוב, אם טוב שעשה באונייה או טוב שלא עשה באונייה. השם יודע מה טוב, מהשם מצעדי גבר קונן, הקדוש ברוך הוא יודע לאן להדריך אותי, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שאחר לאונייה, כנראה חפץ השם שאחר לאונייה שיותר טוב שיהיה בצורה הזאת, למה השני טבע בים? הקדוש ברוך הוא הייתה לו איזו סיבה שהשני כן יטבע בים, הגיע לו מאיזו סיבה שכן יטבע בים, אבל עליי השם ריחם שלא יטבע בים, אז אני צריך להודות לקדוש ברוך הוא. אז לא תמיד אני רואה את זה, אבל תמיד, כמו שיוסף אומר לאחים, ואתם חשבתם עליי רעה, אלוקים חשבה לטובה, אתם חשבתם שעשיתם אותי עבד במצרים, הקדוש ברוך הוא עשה אותי מלך במצרים, ובזה הוא מציל את כל עם ישראל שלא ימות ברעב. אז הקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא עושה, אתם לא יודעים מה שאתם עושים, הקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא עושה. אני צריך לדעת שאני חלק מהתוכנית האלוקית לגאולה הסופית. כל העולם הולך לקראת התיקון השלם שיבוא בגאולה, בביאת משיח במהרה בימינו, וכל אחד מאיתנו הוא חלק מהתוכנית האלוקית איך להגיע לגאולה. הקדוש ברוך הוא יודע איך להרכיב את כל חלקי התשבץ ביחד, תשבץ ענק עם מיליארדים רבים של חתיכות, מה שקוראים היום בלעז פאזל, פאזל ענק עם מיליארדי חתיכות שצריך להרכיב אותם יחד, והקדוש ברוך הוא יודע להרכיב כל אחד במקום הנכון כדי שתצא התמונה שהוא רוצה שתצא במהרה בימינו. הכל יביא לגילוי כבוד מלכות שמיים. אני בכל זאת יש לי בחירה מסוימת איפה יהיה המקום שלי באותו תשבץ ענק. הבחירה שלי אם להצטרף לאלה שמביאים את הגאולה, כמו אברהם, יצחק, יעקב, משה ושאר צדיקי עולם, שכל אחד מהם תורם את תרומתו הגדולה לקראת תיקון העולם מלכות השם, או להיות מאלה שמנסים להתנגד, מפרעה ונבוכדנצר וירבעם בן נבט ואחרים. זו הבחירה שלי, והיא לא רק בחירה חד פעמית שאני מחליט טוב אני רוצה להיות עם אברהם אבינו, אלא בחירה יומיומית בכל מחשבה ודיבור ומעשה ומחדל, או שאני מוסיף על כבוד שמיים או שאני חס ושלום עושה ההפך. כל פעם הבחירה היא על כל צעד ושעל, האם אני ממשיך בדרך שהתוו לנו אברהם, יצחק ויעקב, הדרך שמשה קיבל מסיני, או שאני חס ושלום הולך בדרך האחרת. הגאולה תהיה, זה ברור, אני לא אוכל למנוע את הגאולה, אף אחד לא אוכל למנוע את הגאולה, אבל יש לי בחירה באיזה מקום בתשפץ הזה אני מוצא את מקומי, אם באגף המביאים את הגאולה או באגף המעכבים את הגאולה. הפסוק אומר, כל פעל השם למענה, וגם רשע ליום רע. כשמוך ברא את כל הברואים להביא קידוש השם בעולם. קידוש השם יוצא ידי כולם, יוצא ידי הצדיקים, ויוצא ידי הרשעים. משה מקדש את שם השם, כשהוא מביא 10 מכות על מצרים, ומביא תורה על ישראל, וכל שאר הדברים הגדולים שמשה עושה. ופרעה גם כן מביא קידוש השם. בלי פרעה אין יציאת מצרים, בלי פרעה אין 10 מכות. אז פרעה תורם את שלו לקידוש השם. כמובן לא לרצונו, משה לרצונו מקדש שם שמיים. כל מחשבותיו רק להרבות כבוד שמיים בעולם. ופרעה מחשבותיו מי השם אשר ישמע בקולו. אבל שניהם יחד, להבדיל אלף אלפי הבדלות, שניהם יחד מגלים כבוד שמיים. משה הידי הטובה שעושה, וגם רשע, ליום רשע מגלה כבוד שמיים. הידי הרעה שהוא מקבל, הוא מתגלה כבוד שמיים. אבל הקדוש ברוך הוא לא חופץ בקידוש השם הזה. חז"ל אמרו שהאור זה מעשיהם של צדיקים והחושך זה מעשיהם של הרשעים, ואיני יודע באיזה מהם חפץ. תלמוד לומר, וירא אלוקים את האור כי טוב, שהשם חפץ במעשי הצדיקים ולא במעשי הרשעים. אנחנו בנעילה ביום הכיפורים אומרים, ואתה חפץ בתשובת רשעים ואין אתה חפץ במיטתם, ומביאים כמה פסוקים על זה שהשם נשבע, חי אני נאום השם אלוקים אם אחפוץ במות המתים ושוב רשע מדרכו וחיי. השם לא רוצה את הקידוש השם של עונש לרשעים, הוא רוצה להיטיב לכל הברואים, הוא ברא את העולם להיטיב ולא להרע. אלא אם הרשע גוזר על עצמו שהתיקון שלו דווקא בדרך רעה, התיקון של פרעה רק על ידי 10 מכות וים סוף וכל השאר. בלי זה אי אפשר לתקן אותו. אז הוא בחר לעצמו את הדרך הזאת. יש מחלוקת המפרשים אם באמת לגמרי נשללה מפרעה הבחירה מה שהשם אומר ואני אכביד את לב פרעה וכל הפסוקים האלה, האם הכוונה שבכלל לא הייתה לו בחירה. וכך מסביר הרמב״ם שמפני שבהתחלה הייתה לו בחירה ואז בחר להיות רשע, אז העונש שלו שנשללה ממנו הבחירה עד שיקבל את המכות המגיעות לו. או שהפירוש הוא אחרת, יש פירושו שלא נשללה מפרעה אף פעם הבחירה, להפך, השאירו לו את הבחירה. אז מה זה ואני אקשה את לב פרעה? שבדרך הטבע לא הייתה צריכה להיות בחירה כשרואים מכות גדולות כאלה. היה יותר להיכנע אחרי מכת הדם, אחרי מכת הצפרדים, להבין שהוא לא יכול להתמודד עם משה ואהרון. אם לא לחזור בתשובה מאהבה, אז לפחות בתשובה מיראה, אי אפשר להילחם נגד הכוחות במכה השלישית. והחרצומים שלו אומרים שאצבע אלוקים היא, אז מה אתה תלך להתמודד נגד הקדוש ברוך הוא? והשם יקשה את ליבו שיוכל עדיין לחשוב, אולי אפשר להילחם נגד הקדוש ברוך הוא, שלא יישבר, נשאר על הבחירה החופשית, והבחירה החופשית שלו היא לרעה, לא לטובה. עד שיקבל את כל 10 המכות במכה העשירית, הוא כבר קם וצעד קום וצאו מתוך עמי, וגם אחר כך עוד רודף לים סוף. אבל הכל ניתן לו מההתחלה עם בחירה, גם אם בסוף נשללה ממנו בחירה, לפחות בהתחלה הייתה בחירה. השם רוצה שכולם יחזרו בתשובה, הוא רוצה לתקן את העולם בדרך הטובה, לא בדרך הקשה. הרשעים שלא רוצים, אז בעל כורחם יתוקנו בדרך הקשה. בדור האחרון הנאצים, יימח שמם, נשפטו למוות, כמעט אף אחד מהם לא הביע חרטה על המעשים שלו. אחד אני יודע שהביע חרטה מהפושעים הגדולים. לא שמעתי על הרבה מהם שהביעו חרטה, גם כשכבר תולים אותם, אייכמן יימח שמו כאן בארץ תלו אותו, לא הביע חרטה שום דבר. קשה מאוד, אצל יהודים זה אחרת. חז"ל אמרו הרי על אחר שיצא לתרבות רעה והחטיא את ישראל, עזר לרומאים לגזור גזירות קשות על ישראל, אבל על סף המוות, חז"ל אומרים שאחר בכה, ורבי מאיר אמר שהוא בכה וחזר בתשובה, מביא אחר כך שרבי יוחנן מתפלל בעדו וכו', שברגע האחרון בכל זאת הוא נשבר וחזר בו. בדור של המהפכה הרוסית היה אחד מראשי המהפכה הרוסית יהודי בשם זינובייב, רובם הרי היו יהודים, אז אחד מהם היה יהודי בשם זינובייב. כשלנין מת הוא השאיר בצוואה שלו להדיח את סטלין מהמפלגה כי הוא איש מסוכן, וזינובייב יחד עם חבר שלו, גם כן יהודי, מנעו את ההדחה של סטלין. וסטלין גמר להם על פי דרכו אחרי זמן מה ששם אותם במאסר והעמיד אותם למשפט. ועד כאן זה דברים ידועים. את ההמשך סיפר קצין רוסי, שאולי ערק למערב או משהו כזה, סיפר את ההמשך לאלי ויזל. הוא סיפר לו שאותו זינובייב גם בכלא לא האמין שהדברים נעשים על ידי סטלין. הוא שלח מכתב אחרי מכתב אל סטלין, למה תעשה חור לעבדיך, לא קיבל שום תשובה. ביום שהוציאו אותו להורג, אז הקצין אמר לו, אני לא רוצה שתצא מהעולם מתוך אשליות, אני רוצה שתדע שכל מה שנעשה, נעשה בפקודה מפורשת של החבר סטלין. אז אותו זינובייב נדהם לרגע, ואחר כך אמר שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ומת כבעל תשובה. אז הנה מהשמיים שלחו לו את הקצין המתאים שיחזיר אותו בתשובה ברגע האחרון. אם היה איזה קצין אחר, אז הוא היה מת כמו כלב. וככה ברגע האחרון עשה תשובה. אני אומר תמיד שאי אפשר לסמוך על פושעי ישראל. כל החיים הם עושים מה שהם רוצים, ברגע האחרון נכנסים לגן עדן. אי אפשר לסמוך עליהם. כאן בארץ, הנשיא הראשון של המדינה, חיים ויצמן, נלחם כל חייו בדתיים ובחרדים, ולפני מותו ביקש שיביאו לו מחזור להגיד וידוי. אז אתם רואים, אי אפשר לסמוך עליהם, ברגע האחרון עושים תשובה. לא כולם כך, לצערנו לא כולם כך, אבל יש כאלה. אנחנו גם כן, גם אם עשינו טעויות, על ידי תשובה אנחנו יכולים להפוך את כל החיים שלנו למאזן של קידוש השם, להיות ממשיכי דרכם של אברהם, יצחק, יעקב, ממשיכי דרכם של משה ואהרון ושאר צדיקי עולם. זה בידינו שהכל יהיה קידוש השם, כל מה שעשינו. זה גם חלק מהביטחון. אם אנחנו מדברים על ביטחון, הרי זה חלק מהביטחון שהשם רוצה שנבטח בו, שהוא יקבל את התשובה שלנו. הנביא הרי נלחם עם ישראל כביכול לשכנע אותם שהשם יקבל את התשובה. הוא אומר להם, חי אני נאום השם אלוקים, אם אכפות במות המת, כי אם בשוב רשע מדרכה וחיה. כי ישראל לא האמינו בכלל. כן אמרתם בית ישראל, כפשענו וחטאותינו עלינו, ובם אנחנו נמקים, ואיך נחיה? האמינו שהפשעים שהם כל כך גדולים, שלא ייתכן לחזור בתשובה, שלא ייתכן שהשם יקבל את התשובה שלהם, והנביא נשבע להם בשם השם, שהשם יקבל את התשובה. אז גם זה שייך למידת הביטחון, לבטוח שאם אני אעשה תשובה, השם יקבל את התשובה שלי. אם אני רוצה ללכת בדרך טובה, אז בדרך שאדם הולך בה מוליכים אותו, בדרך שאדם רוצה ללך בה מוליכים אותו, הבא להתהר מסייעים אותו, שהקדוש ברוך הוא יאפשר לנו. רבינו יונה אומר שלכל תשובה תימצא סליחה. לא כל אחד זוכה להשלים את התשובה עם כל הדרגות העליונות שלה. והראיה שהרי חז"ל אמרו שבשביל אחד שעשה תשובה מוכלים לו ולכל העולם כולו. אז אין אף אחד שעשה תשובה בדור של החורבן הראשון, היה ירמיהו וצדיקים אחרים, אף אחד לא עשה תשובה. בדור של החורבן השני היה רבן יוחנן בן זכאי ועוד חכמי ישראל, אף אחד לא עשה תשובה. בדור של השואה היה חזון איש ועוד צדיקים, אף אחד לא עשה תשובה. התירוץ תשובה זה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. שקל לעלות על המדרגה התחתונה, קשה מאוד להגיע למדרגה העליונה. בשביל להביא גאולה לכל העולם, כבר צריך לעלות לשלבים העליונים של תשובה. זה באמת קשה. אבל לעלות לשלבים הנמוכים, זה כל אחד יכול, זה קרוב אליך הדבר מאוד, אומרת התורה. ופיך ובבך לעשותו, רש"י אומר שזה הולך על כל התורה, רמב"ן אומר שזה הולך על התשובה, אבל ממה נפשך, זה הרי היינו אך, תשובה זה לקיים את כל התורה, והתורה כוללת תשובה, אז ממה נפשך, התשובה קרובה אליך מאוד, ופיך ובבך לעשותו. לעלות על הדרגות הנמוכות, זה קל מאוד. אז אומר רבינו יונה, לכל תשובה תמצא סליחה, אלא כמו בגד, שכמה שמחפשים אותו יותר, נהיה יותר לבן, אז גם תשובה, אם אתה עושה יותר תשובה, אתה מגיע ליותר ניקיון, יותר מבריק. אבל בכל זאת, לכל תשובה תמצא סליחה, אז זה חלק מהביטחון שצריך להיות, שבידינו לשנות את גורלנו, בידינו לשנות את גורל עם ישראל, שלא תהיינה נסיגות ולא יהיו פיגועים ולא יהיו שאר בעיות, זה בידינו, זה לא תלוי בשרון או במישהו אחר, זה תלוי בנו. בכל אחד מאיתנו, גם שרון הוא יהודי, גם הוא יכול לעשות תשובה, אבל גם כל יהודי אחר, בכל אחד מאיתנו זה תלוי מה יהיה, לא בהחלטות של הכנסת או של מישהו אחר, אך ורק בהחלטות שלנו, אם אנחנו נדע לחזור בתשובה אל הקדוש ברוך הוא. אמרו חז"ל, שאמר הקדוש ברוך הוא, פיתחו לי פתח כחודו של פתחו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. פתח של מחט זה מילימטר או שניים. פתחו של אולם זה 20 אמה על גובה 40 אמה. לאין שיעור יותר מזה. אם אנחנו פותחים קצת, הקדוש ברוך הוא יפתח לרווחה עצומה. רק שנתחיל ונחזור אל השם, ושיהיה לנו ביטחון בהשם, ולדעת שכל העולם מנהיג הקדוש ברוך הוא. לא שרון מנהיג את העולם, ולא ערפאת מנהיג את העולם, אפילו לא בוש מנהיג את העולם, אפילו לא אמיר פרץ, אלא אך ורק הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. הכל תלוי בקדוש ברוך הוא. אם אנחנו נעשה תשובה, בידינו אנחנו הסולם שמלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, והכל תלוי בנו.